אתחיל להכביר, אני אקח את הסוף של פסקה, באמת כמו שאמרתי לכם פעם שעברה, כי לא למדנו אותה, זאת פסקה שהיא פחות מוכרת, כיוון שהיא מופיעה, כאן כתבתי מקור לא ידוע, אבל אנחנו כבר תקנו את זה לקובץ, מה זה הראשון ליפו, נכון? או משהו כזה? כן, הפנקס או הקובץ ראשון ליפו, קטע סמך א' אחד, נדמה לי שהוא נכתב שם בקבצים, סמך א' אחד. אני אחר כך בדקתי את זה וראיתי שבאמת מה שנמצא אצלי באמת זה הועתק מאיזה משהו קודם, זה לא משם. כלומר, כל הזמן היו דליפות והדלפות של קטעים, כל הזמן יש תופעה כזאת, ותמיד כשאתה מקבל הדלפה של קטע אתה תוהה אם זה באמת הרב קוק או מישהו ממציא או מישהו עושה כאילו, כן, לך תדע מי זה בכלל, אבל כנראה זה כן, זה באמת הרב קוק. אז בואו נראה את הקטע הזה, כמו שאתם רואים פה עם הרבה נקודות באמצע, אז חתכתי אותו וכל מיני נקודות, אבל נקרא ונראה. אמנם נפילות רבות נפלנו, כל כך נפלנו, עד שהמתנה הטובה אשר אלוקים חשבה לטוב. היא מתנת יצרא דעבודה זרה. תראו, המתנה הטובה אשר אלוקים, תראו עכשיו איך הכל מוצג פה, וזה באמת הצגת דברים באופן מיוחד, זה קטע מאוד מיוחד. כן? המתנה הטובה אשר אלוקים חשבה לטוב, היא מתנת יצרא דעבודה זרה, דיהיב לה לקבולי אגרא, היה הכרח נותן למצווה לאיהו ולא אגרי. כלומר, יודעים שנופיע שם בגמרא, שחז"ל התפללו שלא רוצים את יצרא דעבודה זרה, לא אותו ולא את שכרו. ואז הקדוש ברוך הוא שחטי לי יצרא דעבודה זרה, נכון? ואז הם גם ביקשו שהקדוש ברוך הוא יסלק את יצרא דעריות, ואז לא מצאו ביצה בכל גבול ישראל, שבעיניי זה ביטוי, הייתי אומר, ספרותי לאמירה שבכלל
אין עולם.
אין עולם, זאת אומרת, אין בכלל פריאה ורבייה. הם רואים את זה על תרנגולות, אפשר אומר זה גם על בני אדם. כן, זאת אומרת שאין בכלל פריאה ורבייה.
השאלה זה שבשביל ביצה אתה לא צריך פריאה
ורבייה.
למה
לא צריך?
כי
התרנגולת
מוציאה ביצים גם בלי
שיש. כן, נכון, לא ביצה מופרעת. כן, לא ביצים
מופרעות. רוצים
ביצה מופרעת. בסדר, אבל ברור שחז"ל התכוונו לומר שלא היה,
שתכנגת
הרביקולים, כן, בדיוק, זה כאילו זה מביטוי לעובדה הזאת שיצר העריות הוא דבר שאי אפשר בלעדה. ואז
נשים לב שפסיקה פריאה ורבייה בתרנגולות
יותר מהר, כן, בדיוק, זה הרבה יותר מהר, מכיוון שאין התרבות או שאין ביצים. בקיצור, חז"ל מתכוונים ואומרים את זה, אז החזירו אותו, רק סמהו את עיניו או משהו כזה. אז עכשיו מה אומר הרב קוק? הוא אומר, הוא קורא לזה מתנה טובה, נכון? מה המתנה טובה שיש ביצרא דעבודה זרה? יצרא דעבודה זרה זה לא יצר של עבודה זרה, אלא זה כוח דתי שקיים באדם, מוטבע בו, הטבעיות של החיפוש האלוהי. אלא שברגע שהיא באה בצורה כל כך טבעית, ונאמר, אני אשתמש במילה פרימיטיבי, אבל אתם צריכים לקחת את המילה פרימיטיבי לא בצורה שמקובל אצלנו, פרימיטיבי במובן של דבר נחות, אלא במובן של משהו קמאי, ראשוני, בוסרי. חזק, בוסרי, אבל בעל עוצמה. זה בדיוק האנרגיות הגדולות האלה, שאנחנו כל פעם מזכירים אותן. אתם זוכרים שדיברנו פעם על הדברים הגדולים שנפלו למטה, כל הסיפור הזה שתמיד יש איזה מין היפוך מדרגות. זאת אומרת, יש בעולם הטבעי איזה משהו חזק שהוא מצד אחד בעל עוצמה, ומצד שני יש בו סוג של גסות ופראיות ופראות וכו'. ולכן תמיד אנחנו צריכים, כשאנחנו באים אל הטבע, זה המושג הטבע אצל הרב קוק, אנחנו תמיד מתייחסים אליו בשתי פנים. שני פנים. פן אחד, אנשיכה, לומר, הנה הטבעי, הטבעי הוא חזר, הוא בריא, יש כאן משהו ראשוני, יש כאן משהו טוב, יש כאן משהו קמאי, יש כאן משהו שאני רוצה אותו מאוד מאוד, כי הוא מבטא את עוצמת החיים. החיים ועוצמת האחיות. זה הפן האחד. הפן השני זה הגסות, הפראיות, חוסר התרבות וכו' וכו'. עכשיו, והבעיה הזאת של היחס אל הטבע היא תמיד היחס שבין הטבע והתרבות. זאת שאלת מפתח תמיד, מהו היחס בין הטבע והתרבות. עכשיו, עמדות יותר רציונליסטיות הם אף פעם לא יקבלו שבטבע יש משהו חיובי. הם תמיד יראו בטבע איזה משהו פראי, משהו גס, משהו שצריך לתרבט אותו, מין כמו סוס שצריך אילוף, זה הכל. עכשיו, אילוף, ואף פעם הם לא ייתנו הערכה יתרה לכוחות הטבע. תמיד הם יסתכלו על הטבע בעיניים חשדניות. אלה הגישות, נאמר יותר, של הרציו, של השכל, של הרוח. תמיד ביקורת וחשש כבד מפני הטבע.
מי זה
ממשלת
ישראל?
מה? רמב"ם, כמובן. כמובן, הרמב"ם אף פעם לא תמצא אצלו איזה סוג של הערכה לתחום של הטבע. כי אצלו תמיד הטבע יהיה קשור לחומר. והחומר תמיד יהיה דבר גס, דבר נחות, דבר שהצורה, הצד הרוחני שבאדם, צריך להשתלט עליו. אבל זה לא רק הרמב"ם, אבל בעולם הכללי זה כל הגישות היותר מה שנקרא נאורות. כלומר, נאורות, תקופת הנאורות, התקופה השכלית, תקופה שפחות יותר מקבילה למאה ה-18. התקופה השנייה זה תקופה רומנטית. הרומנטיקה יש בה את היסוד של החזרה אל החיים, אל הטבע, אל הבריאות, אל היופי הטבעי וכו' וכו', כאשר יש בזה תמיד איזה משהו כזה יפה, ויש בזה תמיד משהו של חזרה כאילו אל הטבע, אבל מצד שני יש בזה תמיד את הסיכון שבכל דבר טבעי, כן, כשאתה מתחיל להדגיש את הטבעי, תמיד אתה נמצא במקום שיש בו סיכון. ואז יש את את הבעיה הזאת. אם אתם זוכרים את ההערה מספר 2 באיש, זכרו את איש ההלכה, כן? את ההערה מספר 2 באיש ההלכה, זוכרים אותה? הערה 2, הערה 4, איפה איש ההלכה? 4, זוכרים אותה? מה היא אומרת? כל כולה, הארוכה הזאת, כל כולה זה ג'יהד אחד ענק נגד הגישות הטבעוניות האלה של הטבע, שמעלות את הטבע ובעצם יוצרות את הפראות, את הגסות, את הרצח, את כל הדברים האלה. עכשיו, ושם הרב סולוויצ'יק מציג את הצד של התרבות, של הרוח, איך שכל התפיסות האלה הן תפיסות שליליות, פראיות, מסוכנות, שרק הביאו להרס העולם ולהרס התרבות. הרב קוק, יש לו נטייה רומנטית, כן? יש לו נטייה ללכת אל הכיוונים הרומנטיים. עכשיו, העניין הוא שכיוון שאצל הרב קוק זה הכל נאחז בהקשר של הסוד, של המיסטיות וכו', אז כמובן הכל מקבל גוון מאוד מאוד מעודן ומאוד יפה, בלי כמובן, בלי הפראות וכו', חס ושלום, אבל גם הוא, הייתי אומר, הוא כאילו, הוא מאמין שאפשר להעלות את הטבעי ולקדש אותו וכו'. וזאת שאלה, זאת תמיד תמיד תהיה שאלת המפתח, זאת שאלה נוקבת ביותר, היחס הזה שבין הרוח, כן, לבין הטבע. עכשיו, מה שקרה, זכרנו את זה קצת כבר לפחות פעם או פעמיים, שאחת הדמויות שהייתה בעלת השפעה גדולה על הספרות של הציונות עוד לפני הרב קוק, אבל בתקופת הרב קוק, הייתה ניטשה. ניטשה הייתה לו השפעה דרך סופר שדווקא לא עלה לארץ, אבל הייתה לו השפעה גדולה על הספרות בארץ, קראו לו ברדיצ'בסקי. וברדיצ'בסקי היה לו תלמיד או אדם שהלך ברוחו שקראו לו ברנר. וברנר היה אדם יחסית צעיר שהיה בעל אותם נטיות ניטשייניות, הוא כאילו מטמיע בתוכו את הרעיונות של ניטשה ולוקח אותם ומכניס אותם לתוך הספרות העברית. עכשיו, הרעיון היה, וטען רבי יוסי אביבי, אמר לי פעם שהוא חושב שזה היה אחד המהפכים הגדולים שעברו על הרב קוק ועל אותו הרב. כולם מרגישים שהרב קוק כשהוא הגיע לארץ הוא קרא לו משהו, קרא לו משהו. זאת אומרת, עכשיו, כל אחד אומר את זה אחרת. אחד אומר רוח נבונית, הרב יואל בן נון אומר פתאום השראה באה לו וכו'. יש כאלה שאומרים עבר התגלויות, עבר שלבים של התגלות של קדושה, ויש כל מיני דברים שקורים לרב קוק שעולה לארץ. הדבר הפשוט ביותר שנראה לכולם זה העובדה שהוא פשוט פוגש באופן חי ונוכח את הציונות, את הארץ, את החלוציות, את החילוניות. אז כמובן שאדם, כשהוא פוגש את הדברים האלה, הגיוני, הגיוני, שקודם כל זה כמובן ייצור אצלו איזשהו שינוי, אבל זה כנראה לא רק זה, כן? עצם העלייה לארץ, בעלת משמעות, בעלות לארץ, ארץ עצמה. אבל יש פה גם, וגם יש מפגש עם האנשים, כמובן הוא מרגש ומעורר, ומעורר, והרב כוח אנחנו יודעים שהפגישה של הרב קוק עם החלוצים הייתה רבת משמעות בשבילו, כי אנחנו, ההתנהגות הזאת שהוא התנהג שם עם החלוצים, כשהוא עשה את מסע המושבות, היא לא התנהגות רגילה. זה לא אדם שבא ורק נותן להם מוסר, תופך להם משכם ואומר, כמו שפעם עמוס עוז כפה בישיבה אמר, שובו, שובו בנים שופפים. זאת אומרת שכאילו, בסדר, נו, חבר'ה לך, מספיק, מספיק עם השטויות, יאללה, מהר מהר תחזרו הביתה, מספיק להשתובב. עכשיו, זה לא רק זה, מכיוון שברב קוק אנחנו רואים בזה שהוא הולך ועולה על הסוס, רוכב על הסוס, מחליף את הבגדים שלו עם מישהו מהשם החלוצים ורוכב על הסוס, זה משהו הרבה יותר חזק. אתה רואה שהוא חש פה במשהו גדול, משהו שקורה ומרגיש, שהשיבה הזאת אל הארץ, אל הטבע, אל המציאות, היא לא רק עניין של מלחמה תרבותית כזו או אחרת. מה זה בדיוק?
אוכל בישיבה. אבל יש כבר אוכלים בישיבה, שיעור בעלי.
שלום, מי כבודם?
אנחנו
בישיבת אקו. בישיבת אקו? ברוכים הבאים, בישיבת אקו. יפה מאוד. הרגשתי משב רוח צפוני שמגיע לפה, לא הבנתי איך זה... עכשיו, אז בואו תקחו דף. מי כתב את זה פה למעלה? סתם מעניין, תראה מי זה. ראית? זה הדף שלך. אני מחזיר לך. עכשיו, אם יש עוד דף טריגרי, עוד לך עצמי. ובכן, אין ספק, אין ספק שהמפגש, אין ספק שהמפגש שלנו עם החלוצים הוא הרבה הרבה יותר מאשר מפגש של כאילו עם החילונים שצריך לך, כמובן, גם נתן להם דרשות, אמר להם להפגיש תיבות ומעשרות ולשמור שבת וכו', את הדרשות הוא נתן, אל תדאגו, כן? בכל מקום. אבל המפגש היה מפגש משבילו רב עוצמה. עכשיו, הדבר הנוסף שקרה פה, מעבר למפגש האישי והמרגש והעמוק והמפגש עם הטבע והחיים, היה גם העובדה של מפגש עם רוח תרבותית חדשה. והטענה היא שבעוד שרב קוק, וזה אנחנו רואים בנבוכי הדור, בעוד שרב קוק שם בנבוכי הדור, זאת אומרת שעוד נמצאת בחוץ לארץ, הכתובת שאיתה הוא מתווכח זה אחד העם, כן? התרבות, עם ישראל, והרוח, וכל הדיבורים האלה שהם הרבה הרבה יותר גבוהים, כשהוא מגיע לארץ, הכתובת היא ניטשה. הבנתם? זאת אומרת, זה כבר משהו סיפור אחר לחלוטין, לחלוטין. כלומר, הוא מריח מיד, הוא רק... עכשיו, זה לא בעיה לקרוא כתבים, הרי הוא קורא כתבים, הכתבים נמצאים פה ובכל זאת אותו דבר, אבל בכל אופן, קורה משהו שפתאום הוא מבין שהרוח ששורה פה היא הרוח הנשיאנית. עכשיו, מה זה הנשיאניות הזאת? זה השיבה אל הטבע, החזרה אל הטבע. ויש בזה גם סוג של חזרה אל העצמיות. והרב קוק לוקח את הרעיונות האלה, כן? ומאשר אותם. זאת אומרת, הוא אומר, אני מקבל את הטענה. עכשיו, מה הטענה הניטשיאני? הטענה שניטשה טען אותה הייתה שהדת, הוא הדת, ניטשה שנה ממש באופן אובססיבי את הנצרות. הוא שנא אותה. והיחס שלו ליהדות היה מורכב. מצד אחד הוא מעריץ את היהודי העברי הקדמון, בית ראשון, פחות או יותר לפי מה שהופיע הוא לא קרא את למהלך האידאות, כן? אבל פחות או יותר מקביל לבית ראשון. אבל הוא לא רצה ולא אהב את היהדות, הורתה של הנצרות, כי הוא שנא את הנצרות. מה הבעיה שלו עם הנצרות? הוא אומר, הנצרות דיקעה את הרוח של האדם, הרסה אותנו, הרסה את החיים שלנו. הנצרות זה דת של קברים ומתים. והרב קוק כותב את אותם דברים על הנצרות, על הדת של קברים. עכשיו, הרב קוק, מה הטענה שלו? הטענה שלו שהוא כאילו מקבל את כל הטענות האלה, ושחלחלו לתוך התרבות העברית של ברדישבסקי, ניטשה וכן, ברדישבסקי, ברנר וכו'. והוא אומר, הכל נכון. רק טעות אחת קטנה, הכל נכון כלפי הנצרות, מכיוון שהנצרות היא דת מפרידה את העולמות, כמו שלמדנו כבר. אבל כל השיבה שלנו לארץ תפקידה להחזיר את האמונה ואת הטבעיות של האמונה. כלומר, עם ישראל הולך, ותבינו את המהלך של רב קוק, זה מהלך מאוד גדול. הבשורה שלנו לעולם, לעולם האירופאי, שזאת הכתובת, תבין, ארצות הברית היא עדיין לא, בתקופה הזאת היא לא מקום התרבות. התרבות זה אירופה. אז הוא פעם אומר באיזה מקום, אירופה נתייאשה בצדק מאלוקים שלא ידעתו מעולם. הבנתם? זו אמירה מאוד קשה. זאת אומרת, כל המפגש עם האלוקי של אירופה הוא דרך המשקפיים הנוצריות, שהם טעו. למה? כי הנצרות כל הזמן מקדשת את הצד הגבוה ופוסלת ומדכאת ודורכת ושוללת את החיים ואת הבריאות ואת הטבעיות. בא הרב קוק ואומר, השיבה שלנו לארץ היא שיבה אל הטבע. אבל לא אל הטבע במובן הגס, הפרוע, החומרי, וכו' וכו', כן? אלא אל הטבע המקודש. עכשיו, ואז, וזה אנחנו עכשיו יכולים לראות מהלך שלם אצל רב קוק, מהלך שעובר באין ספור קטעים, שבהם הוא כל הזמן מצד אחד מקבל את הצד הטבעי הזה ומעלה אותו. ואז הוא בונה, ואתה אנחנו חוזרים שוב למבנה שדיברנו עליו, על קודש חול קודש קודשים, אבל כאן במקום החול יהיה לנו הטבע. ואז במבנה שאנחנו דיברנו, לא יהיה לנו כאן את המבנה של מה שאנחנו אמרנו, קודש חול וקודש קודשים, אלא הוא ידבר על דעת או אמונה, כן? או הדעת נגיד, הטבע, שהם עומדים כצרים זה לזה, עכשיו במקום דעת אפשר לומר תרבות, אפשר לומר רוח, אפשר לומר המון דברים, שכן, לא משנה, אותו מעניין עכשיו עניין דתי, ואז הוא אומר, כל זה נכון, אבל זה ניגוד של הדת אחרי הירידה, כן? עכשיו, תמיד הירידה, מתי היא תהיה? מתי היא תהיה הירידה? איפה הקטע של הנפילה?
חורבן בית ראשון.
חורבן בית ראשון. הבנתם? זהו, זה הרגע. זה הרגע שבו הייתה התפוררות. זאת אומרת שפתאום נוצרה הדת הזאת. זאת אומרת, הטבעיות של האמונה התפוררה. איפה הייתה הדת טבעית? עכשיו, אי אפשר לומר אידיאלית, כי אם הייתה אידיאלית, היא לא הייתה נשברת, כמובן. אבל איפה הייתה הדת הטבעית הראשונית שהיה בית היסודות הנכונית? היה אותה בבית ראשון. בית ראשון היה בו משהו מאותו יסוד שאליו אנחנו שואפים. זאת אומרת, זאת האמונה, זה הטבע, ואנחנו שואפים לחיבור שלהם זאת. אבל לא חיבור, שנייה, לא סינתזה במה שתהיה גם דתי וגם תלך לשחות אחרי הצהריים בערב ותעשה שרירים ושכיבות צמיחה. זאת אומרת שזה עם כל הכבוד, זה נורא נחמד שאתה דתי שרירי. אבל זה לא זה, אלא הרעיון הוא של אמונה שהיא אמונה שנובעת מתוך הטבעיות של החיים, ולכן זאת אמונה בעצם שיוצרת את מבנה הדתי משתנה. זה לא שאתה דתי ו... כלומר, ולכן אף פעם קודש קודשים הוא לא הסינתזה, כמו שאמרנו, אלא זאת שיבה אל האמונה הנכונה, הראויה, הטבעית, המלאת חיים, וקדושה כמובן בקרבת אלוקים. זה קרבת אלוקים באופן הטבעי ביותר. יש לרב קוק אותו מבנה בדיוק, שהוא מדבר על הצד המוסרי, כן? הוא יגיד פה שיש לנו את המוסר, פה הוא יגיד שיש לנו את הטבע, המוסר והטבע נאבקים ביניהם. למה? כי הטבע הוא פרוע, הוא גס, הוא רוצה, אני, אגואיזם, אגוצנטריות, תגובתיות, כעס, פחד, נקמה, קנאה, תאווה וכו', כל הדברים האלה. בא המוסר ואומר, לא, 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 נכון? הוא כל הזמן אומר לך, לא, כן? אל תרביץ, כל תינוק, נכון? תגיד תודה לדודה, תגבל סוכריה, וכו', נכון? המוסר בא ואוסר, אוסר, נכון? ממש קושר, את הכוחות הטבע הפרועים. הוא קושר אותם, ממש. נכון? אז יש פה מאבק, בסדר? אומר רב קוק, יפה מאוד. יש לנו את הבחינה הפנימית שאליה אנחנו שואפים. איך הוא קורא לה? זה הבחינת קודש שלו שנכתוב את זה פה, הוא קורא לזה קדושה. בסדר? זה המקביל, זה מבחינת השלישייה הזאת. זה הקדושה. נכתוב את זה פה. אז זה הרעיון של הרב קוק. זאת אומרת שיש מאבק כל הזמן בין מוסר לבין הטבעיות, זה עדיין מאבקים, אבל הקדושה זה, זה המוסריות הטבעית וכו'. עכשיו, בכל אדם, הרי בבסיס של כולם קיים, הרב קוק גם מאמין שיש את המוסר, בתוך האדם יש את המוסר, אבל הכוחות הטבע הם כל כך חזקים וכל כך גסים וכל כך פועים, שאין, אתה, אם אתה תולך על פי הטבע, אתה תלך, אתה תלך פה לעבדות. זאת אומרת, אין סיכוי בהליכה על פי הטבע סתם, אין סיכוי לאדם, לתרבות, לרוח וכו', ולכן אנחנו צריכים את המוסר. אבל המוסר והטבע בסופו של דבר לא עוקים את הפתרון השלם, רק הקדושה. ולכן הוא אומר, למשל, אצל יחידים, תמיד תמצא מוסר, תמיד תמצא את הטבע, תמצא את המאבק ביניהם. אצל עמים, לעולם לא תמצא מוסר, נכון? עם אסור לו להיות עם מוסרי, נכון? למה? כי אם, כי מוסר משהו תמיד, משהו של ויתור העצמי, נכון? אומר, תוותר לילד של השם, תוותר לו, תוותר לו. עכשיו, עם לא יכול לוותר, נכון? ברגע שהוא עושה ויתור, ויתור במובן של האינטרסים שלו, הוא פשוט נעלם, נכון? לכן, מה, כל מנהיג, מה הוא אומר? אין האינטרסים של העם שלי. אז במסגרת של עמים, אתה לא יכול לבוא ולהגיד מוסר, אתה לא יכול, זאת אומרת, לא יכול להיות עם, עם מוסרי, כך הוא כותב. מתחילה מוסר הקודש, ולכן מה כן יכול להיות? עם קדוש. עכשיו, מה זה עם קדוש? עם קדוש זה עם שהוא מבטא את הטבעיות שלו, אבל הטבעיות שלו, כיוון שזה קשר לאנשים, קשר לעמים ואהבה וכוללות, כל מה שדיברנו על עם ישראל, לכן עם ישראל יכול להיות עם קדוש. לכן יש כאן איזה מודל שהוא חוזר עליו כל הזמן. אפשר להיות טבעי וקדוש. אפשר להיות, שנייה אחת, אפשר להיות טבעי ומתוקה. זאת אומרת, יש פה בעצם, הוא מעמיד בחזון הרומנטי, אם אפשר לומר כך, במובן הכי עמוק שלו. עכשיו, הביקורת, בדרך כלל, שעל התפיסה הזאת, היא ביקורת מאוד ידועה, ובדרך כלל אנשים לא כל כך, לא כל כך מאמינים. בוא נגיד כך, יש הרבה אנשים שיש להם, מי שוודאי לא בא מהתחום של הסוד, יש פה איזה סוג של ציניות וביקורת על התפיסה הרומנטית הזאת. זאת אומרת שכאילו תהיה טבעי וכו'. יש סיפור אחד, הסיפורים הידועים, בלי, אומרים אותו בשם הרמן הסה. אני לא קראתי את זה, שהוא אומר שהמרצה עומד מול הסטודנטים שלו ואומר להם, תהיו טבעיים, תבטאו את עצמכם, תגלו את עצמכם, תהיה עצמך, תסלק את המוסרות שלך, תהיה מה שאתה, ואז הסטודנט שולף את הסכין וטרח מכניס למרצה ומבטא את עצמיותו באופן עמוק. זה כאילו סוג של ביקורת על הזה. גם הזכרנו פעם, מי שלמד בזמנו, את העניין הזה שהפעם קראנו את זה, הדיטאו במרד השפוף, ששם הוא מביא את הביקורת הזאת, מביא כל מיני אנתרופולוגים וכולי שאומרים, אין דבר כזה טבע. רוסו, הרעיון של הרעיונות של רוסו, כן, שאפשר לעשות, כן, שאפשר לעשות טבע מקודש וכולי, כל הדברים שדיברנו. דיברנו על זה באיזה חוג לאחרונה, כן, לא משנה. בקיצור, אני רק מזכיר, רוסו היה זה, תמיד תולים בו את הרעיון הזה של להיות, שלא צריך יותר מדי אמירות, אדם באופן טבעי יגיע לדברים, יש לזה הרבה ביקורת. אז אני אומר ככה, במסורת הפילוסופית יש על זה כל מיני טיעונים לכאן ולכאן. אני חושב שאת הרב קוק צריך לקרוא פה בעיניים יותר של סוד, לא בעיניים יותר רציונליות. כלומר, הוא לא מדבר איתך בשפה הרגילה. בשפה הרגילה, הרמת הביקורת, למשל טוענים נגד, הזכרנו בזמנו את ההיפי, הרברט מרקוזה, כל ההוגים שלהם, שכולם בעצם טענו למין כזה עולם טבעי ושהוא זורם, כן? ואצלם זה בא לידי ביטוי, והם לא באים, לא אנשים יותר מדי מוסרים, אבל אצלם זה בא לידי ביטוי הרבה פעמים משחרור יצרים, שחרור היצר המיני, כל הסיפור הזה של ההיפיז של שנות ה-60, זה היה בא לידי ביטוי גם עובדה שלא להתרחץ, להשתדל לא להתרחץ, עד כמה שאפשר וללכת עם הבגדים הלוכלכים, זה כל ה... והרעיון הזה היה איזה מין רשו כזה של לחזור אל הטבע, אבל כמובן היה לזה מחירים יקרים, וגם הם התפקחו מזה בשלב יחסית מוקדם, לשמחתנו. עכשיו, הרב עמיטל, עליו השלום, יש לו אחת השיחות המפורסמות, כן? זה הסיפור הזה על תור מסוף, השרשה, שבא של רבי עקיבא, נכון, אומר לו, מה אתם עושים ברית מלאכה? אתם פוגמים בטבע, הרי הטבע של של האדם, אלוקים עשה את הטבע, מה אתם עושים ברית מילה? אז בא לו רבי עקיבא עם גלוסקה וחיטה, ואומר לו, הרי אנחנו מעבדים את הטבע, מתקנים אותו, כך גם אנחנו יודעים לעשות את הדבר הזה. ואז בא, והרב איטל תמיד בשיחה אומר, וזה לא כמו ההיפיז, הוא היה אומר, ההיפיז של שנות ה-60, שחשבו שהטבע הוא טוב, לא נכון, הטבע צריך קידוש, הטבע צריך תיקון וכו'. אז כמובן שרב קוק יקבל את כל הדברים האלה, את כל הרעיונות האלה, זה מערל וכן הלאה וכן הלאה, הוא יקבל את כל הרעיונות האלה, אבל השאלה היא כזאת, האם הכוונה היא שהטבע בהגדרה הוא חיה פרועה שזקוקה כל הזמן לסוג של שליטה של מישהו שישלוט עליה, כמו חיה פרועה שאתה צריך כל הזמן להחזיק אותה חזק, אחרת זה פשוט ישתולל. וכאן אנחנו שומעים צלילים שמקורתיים על הטבעיות של האדם. ניקח למשל את פרויד, אין ספק שפרויד היה אומר לנו את הביטוי הזה, נכון? הוא אומר, העיד של האדם, נכון, הסתמי, החלק הנמוך של האדם, הוא מין משהו פרוע, משהו שאתה לא יכול לקבל אותו. אין דבר כזה לקבל את העיד. העיד הוא משהו חסר כל שליטה. זה מין יסוד פרובלמטי שקיים בתשתית האנושית, בילט אין. אז זה רעיונות פרוידיאנים כאלה. אבל לעומת זאת, אנחנו מוצאים רעיונות פסיכולוגיים אחרים שברוכי פרויד, ככה, מה הזכרנו פעם, את וויניקוט, קורט, רוג'רס, כל מיני פסיכולוגים אחרים שממש לא מקבלים את התפיסה הזאת של האדם. וזה בסופו של דבר זאת השאלה. האם האדם הוא רק דבר ברור? ואם אנחנו לא מקבלים את הדבר הזה, מוכנים לקבל שיש באדם ביסוד, חיפוש של טבעיות, של להיות טבעי, אבל זה טוב, להיות כבר לשחרר, זה לא לשלוף סכין. הטבע שלי זה לא לחזור לסכין ואיש את רעהו חיים בלעו, נכון? כמו התפיסות האלה של, אתם יודעים, של הלוויתן וכל הסיפורים האלה על התפיסה הזאת של התפיסות המדיניות, כן? של הובס, שאומר, מה הוא אומר? הוא אומר, אין דבר כזה, אתם אל תעלו על הדעת שאם אתם תשחררו, אם המנהיג יראה חולשה, למחרת אנשים יתחילו לפגוע אחד בשני. אין, השלטון חייב להיות, כל התפיסות האלה. אז אני אומר, רב קוק פה אומר, אפשר לחזור או להגיע לטבעיות, לקדש אותה, שימו לב, לא ברק כמובן של, כמובן היא צריכה בשלב הראשון, כל דבר צריך בהתחלה את התיקון, את המוסרות, אבל זה שלב בלבד. המטרה היא לא להשתלט על זה ולתקן את זה, אלא רק לתקן את זה, כאילו רק לעצב את זה ולאפשר, התרבות צריכה רק לאפשר בסופו של דבר את הטבעיות. בסופו של דבר אני רוצה לומר, הרב קוק מאמין שזה הבשורה שעם ישראל הולך להביא לעולם. כלומר, אם נציג את הנצרות כאנטיתזה, כן? אז הנצרות מייצגת את הדת שהיא נגד החיים. ביהדות תהיה זאת שתבוא של אמונה שקשורה לחיים, שאדם יכול להיות חי ושמח וטבעי ועובד השם, ועבודת השם והחיים זה אחד. הכל בא לידי ביטוי בפסקה הזאת שלפנינו. מה זה עבודה זרה? בשבילנו המושג עבודה זרה זה סיפרח, עבודה זרה, ירק בעלי עבור וכו'. הוא אומר, לא, אבל יצרה לעבודה זרה זה אותה טבעיות של אמונה שבאה מהמקום הכי טבעי, הכי ראשוני. מה הבעיה? מה הם צווחו? מה הם אמרו? לא אי הוא ולא אגרי. מה הם אומרים? כל הכבוד לטבעיות של הדתיות, אבל אנחנו לא מסוגלים להתמודד עם זה. הבנתם? לא איהו ולא אגרי. ובמקום, עכשיו אני קורא המשך את השורה השנייה, ובמקום ההשגה הטבעית שהייתה מבוססת, ההשגה הטבעית הדתית, כן? שהייתה מבוססת בעומק הנפש בטבע, הייתה צריכה דעת אלוקים להתפשט, כלומר, להפוך להיות, על פי הכרה שהיא חוץ לטבע הנפש הפשוטה. כי אם על פי היקשי דרישת אמת, הבנתם? דתיות חדשה שנוצרת מתוך היקש. כלומר, אתה צריך להביא הוכחות למציאות אלוקים, כן? פיתקה מן שמיה, נפלה פיתקה מן שמיה, כן? המתאים לחותמו של הקדוש ברוך הוא שהוא אמת, ומחווה הכשרת אופי המציא של ישראל. אבל האמת הבאה בפיתקה מן שמיה, עם כל הכבוד, זה אמת, מן שמיה, הקדוש ברוך הוא, הכל יפה, אבל מה? אינה כל כך קבועה בלב חזק עד שיש ביטחון שריבוי האמצעים לא יתשתשו. הבנתם? זאת אומרת, זאת דתיות מסוג חדש היא משהו שאני צריך ללמוד, זה התרבות. אני צריך את הרוחניות, אני צריך ללמוד את זה. זה לא נובע ממני באופן טבעי, אלא אני צריך ללמוד את זה. יש לזה כבר, זה משהו קצת יותר חלש, משהו. מנשמיה אצלו, הביטוי מנשמיה אומר, זה בא מלמעלה. קיבלנו הוראות, לימדו אותנו שצריך להיות דתיים. למה? כי איבדנו את התחושה הספונטנית, הטבעית, האינטואיטיבית של של הדבקות באשר, שבאה לידי ביטוי במושג עבודה זרה. של עבודה זרה, אנחנו מכירים את זה במובן של ההשתוללות שלו, של הפרעות, ועבודה זרה הייתה דבר מאוד פרעי, אנחנו צריכים להבין, עבודה זרה זה דבר מאוד פרוע. אין בעבודה זרה, עבודה זרה זה דבר מאוד מאוד לא נחמד, כן? היא יש בה משהו גס מאוד, כן? יש, זה בא לידי ביטוי, ואנחנו מכירים את את הפולחנים של עבודה זרה, שיש בהם משהו של יכול להיות שפיכות דמים ומיניות וכל מיני, פולחן הטבע, נכון? פולחן הטבע, זה, אין מה להגיד, העבודה זרה, היסוד שלה היה, הווה ויהיה, תמיד פולחן הטבע. צריך להבין, זה הדבר הכי חד, אפילו היום, בהודו שזה דת, זה אלילות כבר מעודנת מאוד, שיש בה המון דברים רוחניים, הכל תמיד זה פולחן הטבע. תמיד זה קשור למחזורי הטבע, תמיד זה קשור לטבע. והטבע, כמו שאתם רואים, כמו שאנחנו חווים אותו, הוא לא מוסרי, נכון? פשוט תסתכלו, כל סרט טבע שאתם רואים, נכון? חיים, כל אחד ילחם על חייו, אין שם מוסר, אין שם חסד, אין חמלה, נכון? אתה לא רואה את זה על פני השטח. אמרתי לכם, הערתי את זה באחד החוגים, אמרתי פעם, שכנראה זה לא נכון, זאת אומרת, דווקא מחקרים שנעשים בשנים האחרונות מראים שיש חמלה וחסד גם אצל החיות, וזה לא נכון שזה רק משהו פרוע, כלומר, זה, כנראה זה לא לגמרי נכון.
משלי אומר, זה לא. משלי אומר, לך לנמלה,
עכשיו. כן, אבל שם לא חמלה, שם זה יותר.
סדר, מוסריות.
סדר, מוסריות לא. צניעות מן החתור, כן. אני יכול להגיד לכם וורט נחמד אחד, הייתי פעם בפארק הקופים. הייתם פעם בפארק הקופים, מישהו היה? כן? אז ראיתי דבר ממש מפליא, כן? שיש גן ילדים אצל הקופים. פשוט תופעה מאוד מעניינת, ממש ככה. קופה לוקחת איזה 50 קטנים, קופים קטנים, והיא הגננת. לוקחת אותם, לשעשע אותם, כדי שהאימהות תהיינה פנויות.
זה לא מגנת אחת ל-50, זה לא מוסרי.
מה? זה מאוד מוסרי, היא דואגת לקופות אחרות. עכשיו, נורא מעניין לי, איך משלמים לקופה הזאת? כן? אבל כשאמרו לי את זה, כמובן צחקתי ולא האמנתי לשם אמרו את זה. ואחר כך הסתובבנו שם, וראיתי באמת, הקופה הזאת עם ה-50 הקטנים צורכים על העצים. זאת אומרת, זה ממש אמיתי. עכשיו, אני לא יודע אם זה מוסרי יותר מדי. אם משלמים לה, אז זה מוסרי. ואיך משלמים לקופה על זה שהיא לקחה את ה... הייתה בייביסיטר נחמד, אה?
תריף
בננות,
אתה יודע.
נותנים לו עוד שתי בננות. כן, נותנים לו עוד שתי בננות. רעיון לא רע. בכל אופן, אז אנחנו יודעים שבאמת יש בטבע, כנראה, לא רואים את זה על פני השטח, כי זה דברים קצת יותר מכוסים. אולי אנחנו גם קצת יותר צינים, אבל... אבל כנראה שיש בטבע גם אלטרואיזם. זאת אומרת, יש דבר כזה, אבל טוב. זה נושא שצריך עוד לבדוק אותו, וזה אולי שיעור ממשה רענן, שצריך לתת לנו פעם שיעור על העניין הזה. האם יש חמלה בטבע? זאת אומרת, האם יש דבר כזה אלטרואיזם, או שכל הדברים הם רק כאילו. אז אם כן, הוא אומר, יש חשש, כן, שריבוי האמצעים יטשטשו את הטבע. זאת אומרת, את הדתיות. עכשיו תראו, מה זה הוביל? על כן ההתרחבות של כל צדדי החיים הייתה מוכרחת להצטמצם. הבנת? זאת אומרת, הוא אומר פה דבר מדהים. כל מה שאנחנו, כלומר, המהלך הדתי של אלפי שנים האחרונות, מתחבט ביחס של עולם החולים, חול, זה בעיה, זה מסכת הדעת, כל העולם הזה של החולים התפתח כדבר בעייתי בעקבות השינוי של התפיסה הדתית. לפני כן, כאשר הדברים היו טבעיים, לא היה לך בכלל מושג כזה, בעצם הוא קורא לנו צדדי החיים, כן? צדדי החיים, כל הדברים, לא היה לזה שום בעיה. הטבעיות, הדתיות, האמונה, חול, קודש, לא היה בכלל מושג חולים, זה לא היה דבר כזה, מה זה חולים? הכל התחבר, הכל היה ביחד, הכל. אין מערכת, התפיסה לא הייתה מבינה, הייתה באה למישהו, נגיד, יקרא לזה בית ראשון, ואומר לו, החולים, אם אתה מדבר, החולים, אני יודע מה, הכל נבנה כאיזה מין מערכת אחת. ואני באמת פעם חשבתי על זה, שזה דבר מאוד יפה, שאין לנו את הדבר הזה לצערנו, כן? שאנשים עבדו את האדמה, ובאופן כל כך טבעי, היו מצוות שקשורות לעבודת האדמה, הבאת ביקורים לבית המקדש. אני חושב שברגע שאדם מביא ביקורים, שאלה, ודאי, יש פעה, ולקט, כל המצוות, העשרות, כל המצוות אחרות, אני מביא את הדוגמה של הביקורים, אני חושב שאדם לא יכול להתייחס לעבודה שלו כחולין. מה חולין בזה? זאת אומרת, הוא עובד בשדה, אחר כך מביא ביקורים. הכל נתפס כמשהו כל כך לחתחילה, וכל כך חיובי, וכל כך... כשאתה אומר חולין, אתה אומר, טוב, אין ברירה, שיהיה, ודיאבי, מה לעשות, נכון? כשאתה, המילה חולין נשמעת כמשהו ריק. ופעם שמעתי מישהו שאמר, דווקא אדם חילוני, אומר, אני לא סובל את המילה חילוני. כי המילה חילוני רוצה לומר מישהו שהוא בעצם ריק. והוא אומר, אני לא מרגיש כאדם חילוני, הוא אומר. אתה לא, אדם לא דתי, הוא אומר, אני לא מרגיש שאני אדם ריק. וזה נכון, מה?
היה סופר אחד שרצה לשנות את המונח חילוני וחלוני.
חלון?
חלוני, לשון חלון.
למה חלון?
שצופים בבית לחלון ובוחר מה לקבל.
מי זה?
אריאלו.
מי? אריאלו? כן.
כן.
דווקא מעניין, הוא... טוב, מה הוא? טוב, לא ניכנס לסיפור. הוא בדיוק חילוני, לא, אני יודע מה. בסדר, בעיה. אבל בכל אופן, זה נכון שהמילה חילוניות, וגם אצלנו, הקונוטציה היא קונוטציה שלילית. נכון? היא קונוטציה שלילית. זה לא קונוטציה ניטרלית. למרות שאתה אומר, חולין, זה דבר ניטרלי, אבל זה לא נכון. יש בזה איזה מימד של ריקון. ולא היה דבר כזה. עכשיו, תדמיינו לכל, שכל אחד ידמיין לעצמו את הדבר הזה, כן? בדיוק, חשבתי על התפילה הזאת, כן? של הכניסה לבית המדרש. אנו רצים והם רצים, אנו עמלים עליהם. אנו הולכים לבית המדרש והם יושבי קרנות. נכון? אנו עמלים עליהם. זאת אומרת, האלטרנטיבה לבית מדרש זה יושב קרנות. מה זה יושב קרנות? מה זה יושב קרנות? יושב, גרד את הבטן, שזה בירה, שמשחק שש בש, כן, מין בטלן כזה, שלא עושה כלום, יושב קרנות, איזה ביטוי, נכון, הביטוי הכי...
חיי ביטוי.
כלום, לא, זה ריקנות, נכון, יושב קרנות, יושב קרנות, זה ריקנות, קרנות, ריקנות, נכון, זה ממש ככה. עכשיו, כולנו יודעים שאפשר גם לא לשבת בבית מדרש, ולא חייבים להיות יושב קרנות, נכון? יכול לעשות עוד משהו בעולם? יש עוד משהו לעשות בעולם, לא להיות רק יושב קרנות. אבל, עכשיו תאר לעצמך שלא להיות יושב קרנות, אלא לקחת את החיים ולעשות בהם משהו, אפילו בלי לעצב את זה עם קידוש. באופן טבעי, פשוט, וזה מה שאני חושב. קשה לי להיכנס לעולם, לראש של אדם מבית ראשון, אבל תדמיינו לעצמכם אדם, וריהל מנסה לעשות את זה. הוא מנסה, יש לו איזה תיאור במאמר שני, הוא מנסה לתאר את החיים בבית המקדש. הוא מנסה כמו לדמיין את זה, והוא מתאר את זה למלך שם בתיאור מאוד יפה. הוא אומר, מה אתה אומר על זה שאנשים באים לירושלים ומביאים את הפירות ואוכלים ועושים ככה? יש לו איזה מתיאור שלם כזה. המלך אומר לו, מה אני אגיד לך? הוא נדלק מהתיאור. זאת אומרת, יש שם משהו כזה של טבעיות ובריאות ונורמליות וקדושה. הכל אפוף באיזה משהו טבעי כזה, בלי... גם בלי יותר מדי עודף, אתם לפעמים גם העודף של הקדושה הוא גם, יש איזה משהו מלאכותי, כן? זוכר שפעם הזכרנו את זה, שמישהו הולך לצבא ואומר לך, החגור הקדוש, וזה נשמע משהו מלאכותי, כן? משהו לא נשמע טבעי, לא נשמע פשוט, לא נשמע זורם, כן? התחושה הזאת שאתה מגן על ארצך, בצורה כל כך פשוטה, בלי מילים גבוהות, פשוט עושה את זה. אתה עושה את הדבר הכי חשוב בעולם, כן? אני אומר, אני חושב שאנשים יכלו בבית ראשון לחיות את החיים בצורה הכי טבעית, הכי שלמה והכי קרובה לקדוש ברוך הוא, בלי בעיה, בלי בעיה. ככה אני מדמיין את זה. עכשיו יכול להיות שזה דמיון שלנו, והיינו פוגשים מישהו מבית ראשון, אמר לך, וחייך עזוב, הוא מדבר בדיוק כמו כל אחד שעכשיו חוזר מהעבודה, וזה כל האידיאליזציה הזאת שאני עושה, יכול להיות שיש בה משהו קצת, בוא נגיד ככה, באמת, מין סתם, מין חלומות. יכול להיות, אני לא יודע. אבל אני חושב שרב קוק היה פחות או יותר באזור הזה, כן.
אבל
אבל התיאורים בתנ"ך של התקופות המאוחרות הם תיאורים קשים. אין שם אור, אתה לא רואה שם, אתה לא רואה אור. יש נבואה עדיין.
אבל בטח היו אנשים והיו אנשים.
טוב, תשמע, במהלך האידאות הוא מנסה לטעון שבדיוק אומר את זה, הוא אומר שהחיה האלילית התפרצה ופלשה פנימה והרסה את הקדושה שהייתה
בשביל. אבל זה כבר בהתחלה, זה לא שכאילו זה היה טוב עד שבשלב מסוים זה התחיל להתקלקל, זאת אומרת, זה... שלמה המלך
כבר יש לו, כבר יש לו.
אז לדוד המלך גם אנחנו רואים
שתשמע, לא יודע, אני באמת, אני חושב שאת הרב קוק לא כל כך מעניין אם זה לקח 50 שנה או 500 שנה. אתה צודק, לא, אין מה להגיד, המספרים הם נכונים. אני חושב שהוא הייתי אומר ככה חולם על אותו רגע של הערה שאומר, בדיוק את זה אנחנו מחפשים. אתה מבין? בדיוק את זה אנחנו מחפשים. אחר כך שאתה ירידה והתפוררות, ברור, אחרת אם הכל היה נחמד. הטענה שלך היא טענה חזקה. אתה אומר, תשמע, אם זה שרד רק 50 שנה, 100 שנה, בתוך 400 שנה, תשמע, הבעיה היא בעיה רצינית מאוד. אז אולי זה לא עובד. לא יודע. הוא אומר, אחרית הימים זה תיקון, אבל כשהוא חולם על תיקון, הוא אומר, בדיוק על זה אני חולם. מלכות דוד ושלמה. זאת אומרת, זה מין חלום כזה, של טבעיות, בריאה, אלוקית, מקודשת וטבעית ולא לא 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 מלאכותית ולא מנוסה.
מתייחס שם למפורש למלכות דוד ושלמה.
כן, כן, הוא מזכיר את זה, נכון.
אפשר להגיד...
ושלמה ישב על כיסא השם, קיים השלים, קיים שיער בהשלמותה, כן, הירח מתמלא, כן, תקופת שלמה.
אפשר גם למצוא אבל גם בבית שני, אומנם אין בקדש שניהם, אבל אפשר למצוא תקופות בסדר, אבל עדיין את הרעיון הזה של שמעון הצדיק וכדומה.
נכון, תשמע, הוא, תראה, איזה מין, תראה, כשאתה עושה...
אתה מצא את החלון של בתוך התקופה של
היהדות. בוא אני אגיד לך משהו.
צהריים מתוך...
אשר, אני רוצה להגיד לך משהו, זה תראה. הרב קוק כותב דברים בתוך הקשר תרבותי, שלא הוא, אלא ממש קבוצה של הוגים, כולם מחלקים את ההיסטוריה של עם ישראל לפי תקופות. עכשיו ברור שיש פה משהו מאוד מאוד כללי, וכשאתה יורד לשטח לא ברור. אכן כל מדע ההיסטוריה אפשר לומר 50 שנה האחרונות ממש לא הולך על ההלכים האלה של ניתוח הפילוסופיה של העקרונות, של התקופות, של הראיות האלה. ההיסטוריה, המדע ההיסטורי, כן, ממש ירד מהעניין הזה. יכול להיות בגלל מה שאתה אומר, שכאילו הייתה איזו אכזבה מהניתוחים הגדולים של תקופות, וליצור איזה מהלך פילוסופי כזה שמתחיל. מי שהיה אבא של כל הרעיון הזה היה הגל. הגל הוא זה שיצר איזה מין ראייה תרבותית, היסטורית, ענקית, והוא מחלק את הכל לתקופות. לא קשור לעם ישראל, כן? ואת הכל לפי דברים ותקופות, ואיך המהלך... איך רוח האדם ורוח האלוקים ורוח העולם מתאחדות ומתעלות בדיאלקטיקה פנימית, וכל תקופה משלימה את התקופה האחרת. משהו מאוד מאוד גדול. ובאה היסטוריה אחר כך ואמרה, שמע, זה לא עובד כך בדיוק, ובוא נרד לפרטים. ואז התחילו לרדת בחזרה דווקא לדברים היותר קטנים. בוא נבדוק מה היה שם, בוא נבדוק מה היה שם, בוא נרד בחזרה אל השטח. בואו לא נדבר בצורה כל כך כללית, מכיוון שהדיבור הכללי הזה, אחרי שאתה מדבר הרבה פעמים מאוד חזק, או שאתה רוצה לאגן את זה במציאות, נורא קשה לך לאגן את זה.
כחלום יאוף.
לא חלום, יש בזה גדלות ויופי, אבל תראו, המדעי הטבע מאוד משפיעים על מדעי הרוח. מאוד משפיעים. וכשמדעי הרוח מדברים באוויר, נאמר כך בצורה כזאת, אז מדעי אתם אומרים, טוב, נו, סבורס, סבורס. הבנתם? אז מדעי הרוח רוצים לאשש דברים. אז איך מאששים? אתה יורד לפרטים, אתה מביא עדויות, אתה מביא תעודות, אתה יורד לחיי יום-יום, חיי יום-יום. איך חיו בתקופת זה? איך חיו? מה היה? מה עשו? מה עבדו? אתה רוצה לאגן את הטענות בתוך מסכת של פרטים מאוד 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 קשוחה. זה נכון שתמיד אנחנו נשאף לדברים גדולים, אבל אנחנו נמצאים בתקופה שבאמת, ולכן הערה שלך יש בה משהו, זאת אומרת, תשמע, הדברים צריכים ניגוד. אבל אני אומר לכם, הרב קוק פה הוא חלק מגל שלם, אמר, דיברתי איתכם, הזכרתי את גרץ בפעם שעברה, כן, היסטוריון גדול שעבד כך, אפשר להזכיר את אחד העם, שגם הוא כתב מאמר מאוד חשוב, כן? שנקדמה לבשר ורוח, וגם הוא מחלק את בית ראשון, ובית שני, והבחנות ביניהם. היה עוד אחד בשם רבי דוביץ' יותר מאוחר, כן? שגם הוא חילק את ההיסטוריה של עם ישראל, בית ראשון, בית שני גלו. זאת אומרת, זה מהלך מאוד מאוד מקובל, והרב קוק פשוט עולה, הוא חלק מתוך זרם תרבותי, רוחני, היסטורי, פילוסופי, שמנתח את כל הדברים האלה. לענייננו, לי מאוד חשוב, הרעיון הזה, זה רעיון ממש בסיסי בעולם של הרב קוק, הטבעיות של האמונה והקדושה. נחזור לאמונה שאפשר לחיות אותם, שאין ניגוד בין האמונה, הדבקות, הקשר לבין החיים הטבעיים והבריאים, הבריאות הזאת של הטבע. ואני חושב שבזה אנחנו כאילו נענה לטיעון, אני אוכל לזה ניטשה, אבל לא חייב להיות לכל זה ניטשה, אפשר לכל איזה ברנר, אפשר לכל איזה מי שאתה רוצה, כל החזרה הזאת. בעצם הוא חשב שחלק גדול מזריקת הדת שנמצאת סביבו, כי חלק מזה אנשים שחושבים, עזוב, הדת הזאת מתאימה לחוץ לארץ, מתאימה לגלות, זה הרוח, עזוב, חזרנו לחיים. אומר להם, אתם טועים, אתם טועים, אנחנו צריכים לחזור לאמונה המקורית שלנו, כדי ליצור את האמונה הטבעית והבריאה. כן.
ברעיון לנקודה, כשאני מבין שהוא מאוד פנימי, הוא מפנימי מאוד מאוד מובן ברעיון, אבל בסוף המוסר והטבע והאמונה והצו הטבע, הם לא מנוגדים. כמו שאמרת, המוסר הוא חונק והטבע הוא פורץ, אז איך האדם בסוף מגיע למצב שבו עומד את השילוב של זה, שהוא מגיע למוסרתי ומגיע למונתי.
הוא, תשמע, הרב פה חשב שזה פשוט תהליך של חינוך, סוג של חינוך. סוג של חינוך שלך אומרים. עכשיו, הוא לא ראה הוא לא תדבר כל כך ברמה של היחיד, שזאת שאלה ממש גדולה, איך אני עושה את התהליך הזה. והוא דן יותר בעניין של העם, והוא באמת מאמין, הרב קוק, שהגלות עשתה לעם ישראל, עם כל הכאב והאיסורים והצרות והרדיפות וכו' וכו', היא עשתה תהליך חינוכי, והיום אנשים יש להם כבר איזה רובד מסוים של טבעיות חיובית. כלומר, הם לא צריכים כאילו כבר את המוסרות, והעם באופן כללי יש בו איזה יסוד של טבעיות, של נורמליות, של בריאות מוסרית, משהו כזה. במאמר שנקרא נחמת ישראל, שאני חושב שנבאתי כאן מאמר, קטע ממנו?
כן, קטע הבא.
במאמר הזה בנחמת ישראל, קטע הבא, יש שם איזה משפט נורא יפה, הוא אומר, לך למושבות, תראה הדלתות פתוחות, אף אחד לא גונב אחד לשני את האופניים. כך הוא אומר. זאת אומרת, הוא אומר, תשמע, ואנשים לא אומרים לך את זה עם מבט דוסי בעיניים. לא, תבוא למושבה, אנשים לא גונבים אחד מהשני. הוא אומר, איפה המשפט? חבר גנבים, כולו רודף שוחד, אוהב שלמונים, איפה הפסוקים הקשים האלה? הוא אומר, עם ישראל נתר בגלל. הוא אומר, עברנו תהליך חינוך, אנשים היום, זה כבר זורם אצלם. אז אתה יכול להיות, אוי הרב קוק, מי איך היה, איך זה אפר מעיניך, איך אומרים, מי, 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 גלי אפר מעיניך, תפתח את העיתון, תראה מה מצאו עכשיו עם כל מפקחי המשטרה, וכן הלאה, אתה יכול לבוא ולהיות, יכול להיות שכן, יכול להיות שהפוך, יכול להיות, תראה, אנשים באים וחושפים שחיתויות וחושפים עוולות ואנשים עושים את זה בלי יותר מדי והם מאמינים בזה. לא יודע. תראה, זאת שאלה גדולה, זאת שאלה גדולה, הדבר הזה. עכשיו, לגבי היחיד, זאת ממש שאלה גדולה ביותר. האם תהליך החינוך הוא בסופו של דבר תהליך של, נקרא לזה, אילוף? נכון? מה זה אילוף? אתה לוקח פיל, ואתה מלמד אותו, אתה אומר לו ארבע, הוא דופק עם הרגל ארבע פעמים, וכל בקרקס, נכון? איך הוא עשה את זה? נתת לו קוביות סוכר, עוד קוביות סוכר, עוד קוביות סוכר, עד שבסוף יודע, אתה אומר לו ארבע, הוא דופק ארבע פעמים. אתה זה איזה בדיחה, נכון? זה נקרא אילוף. מה זה אילוף? הוא בעצם הוא פיל. אבל אז רק לא מספיק קוביות סוכר, אז הוא עושה לך ארבע, בסופו של דבר הוא פיל. אז אם אנחנו מדבר כזה, אני תמיד חוזר על הסיפור המפורסם, אמרתי, סיפרתי לו פחות פעמיים, על, אני יודע, על ביונת הלבשיץ, אני יודע מה הם מספרים לנו על הרמב״ם, לא יודע, שהוא יושב באיזה מסיבה, והמלך מדגים להם את החתול המלצר, כן, זה הבדיחה הזאת, שהולך חתול ומחזר את עולם. שמשמש כמלצר, והמלך אמור להתפאר, יש לו חתול, שיכול להיות כל כך מוגן ומסודר, וכולי, ואז הרמב״ם, או מי שהיה, ביונת הלבשיץ, אני יודע מה, מוצא איזה אכבר וזורק לו, מול הפנים, ואז החתול מעיף לו את כל הצלחות לכל הרוחות ורודף אחרי העכבר. ואז אתה שואל את עצמך, האם אנחנו חתול מעולף או יצור אלוקי מחונך? נכון, זאת שאלת השאלות. והרב קוק, תראה, זאת עמדתו. עמדתו היא שאנחנו חיפוש העצמי שלנו, חיפוש טוב, אנחנו לא, בבסיס, הבסיס, הבסיס, הוא לא לפגוע, ולא להרוס, ולא להזיק, ולא לנקום. ואני יכול להגיד לך שכמה שאנחנו צינים, אני חושב שברמה, הייתי אומר מה שנקרא, רוח התקופה, אז אורך תחשב אנשים דתיים, סתם. לתשאל ברחוב, פסיכולוגים, אנשים, מה הם חושבים על האנשים? זה נורמלי, רגיל, גדל בבית נורמלי וכו'. האם הוא, יש בו יצר כזה לפגוע, להרוס וכו', או לא? יש אנשים יגידו חשבים, אני חושב ככה. צריך לשאול פסיכולוגים, מה? אתה לא יודע עמדה פסיכולוגית של האדם, הוא פרוידיאני, אני אגיד לך, אני לא יודע, באמת לא יודע. אבל הרושם שלי, אני די שקוע בעולם הפסיכולוגי, אני חושב שאנשים לא צעימים. הם חושבים שאם אדם יש בו את הרוע הזה, אז הוא בבעיה. יש פסיכופטים, יש רוצחים, יש סדיסטים, יש, לצערנו יש דברים כאלה בעולם, וזה, אין ויכוח שיש כאלה. אבל האם זהו האדם או זוהי סטייה? חולה, אני יודע מה. לא יודע, אני חושב שמשל, אם אני הייתי פסיכולוג, חושב שפסיכולוג, הוא בבסיס שהוא חייב להאמין באדם, נכון? הוא מטפל בו, וכאילו רק, הוא לא רוצה להלף אותו. זה לעזור לו. אם הוא רואה שיש בו משהו רע, כלומר פוגע, הורס, הוא יגיד, הבן אדם חולה, אתה מבין? הוא יגיד, יש פה משהו חולה. אין משהו חולני. למשל, אתה רואה ילד, קח דוגמה הכי פשוטה. מה הדבר שמדליק את הנורות האזהרה הכי איומו? מתעלל בחתול. אם אתה רואה ילד מתעלל בחיות, אתה אומר, שמע, אין, את הילד הזה, אם אתה לא לוקח אותו ישר לטיפול, אתה לא יודע מה יהיה. זה הדבר. מה זה אומר? איך ילד, זה כאילו אתה אומר, איך ילד מתעלל בחתול? אם הוא מתעלל בחתול, זה ממש כאילו כל פעם עונה הזקה נדלקים. אני לא אומר, יש בנו גם אולי דברים שצריכים שליטה, כן? נגיד, יש תאוות מסוימות, שאדם אוהב לאכול, אז תגיד, הוא רע, אוהב לאכול. הוא לא כל כך רע, הוא אוהב, והוא אוהב קצת דברים מתוקים, והוא קצת שמן, אז הוא צריך להחזיק את עצמו. אבל אתה לא תגיד שהוא רע בגלל זה, הוא לא רוע, זה לא רוע. יש פה איזה משהו אחר, ש... גבולות, לשבור על גבולות, אז זה לא רוע. רוע זה ה... לפגוע, להרוס, להרוס, זה הרוע אצלנו.
אבל אני אומר, הדרך חילוק הזאת היא מאוד קשה לתפיסה. כי אני נראה מכך כילד בכיתה י"א, אוקיי? נגיד, והוא רוצה רק לישון, והוא רק רוצה... זה לא תכפה עליו עכשיו משהו מסוים, הוא יזרוק את זה. זאת אומרת, גם היום מה שהתורה בא בדיכאון, מבחינת יותר שאנחנו מסתכלים, שזה אוסף של חוקים, של מעשים שאדם צריך לפעול. היום האדם שנקרא לבטבע בריא, הגיע לדבר כזה,
נכון, לא, אף אחד לא שלא את עצמו, שאנחנו נשחרר את האנשים וכולם יהיו נחמדים. לא, גם הרב קוק לא חשב כך. ממש לא. אין בו בכלל, אתה לא תמצא אצלו איזה אמירות מהסוג הזה. ממש לא, הוא לא כזה. הוא חושב שצריך לשמור את ההלכה והתורה, הוא מאמין שהתורה היא חלק מהחינוך, אבל בסופו של דבר, התורה מחנכת אותנו. הוא איש הלכה, הרב קוק הוא איש הלכה מובהק, שהתורה היא לא נר לרגליים, כאילו. מכוונת אותו ומכווננת אותו. אבל בסופו של דבר הוא חושב שהיא עוזרת לו, לא, אין לו את הקושי, הוא לא מרגיש שהתורה יושבת לו על ה... יושבת עליו, אתה מבין? הרב הוא לא מרגיש. אתה מתאר באחור בן יהודה לב שרוצה לישון, הוא אומר, אבא שלו מאיר אותו, קום לתפילה, קום לתפילה, אומר, אבא תן לישון, עזוב, שחרר לחץ. מכירים, אנחנו כולם מכירים את זה, נכון? כן, מה שנקרא במניין הסלוניקאי, כן, כן, כל הסיפור הזה, כן. הרב קוק לא במקום הזה.
זה גבוה, אני מגיע לשם.
זה לא, הוא באמת לא במקום הזה. הוא לא במקום הזה של תן לישון, עזור בחייך, או כל מיני טעות.
לא, אני אומר, היום ילד כזה, או אני אפילו סתם, אנחנו, שאנחנו רוצים להגיע למצב שבו...
אנחנו, זה לא
ילד,
זה...
לא, אנחנו רוצים להגיע למצב שבו הדברים יבואו בצורה טבעית. שהמעטים של התורה היא לא יהיה, אנחנו נרגיש שאנחנו...
אז הוא אומר, תראה, הרב קוק יגיד לך, הוא יגיד לך, אני מאמין שהתורה עושה עבודה והיא לאט לאט מחלחלת לתוכך ובסוף זה יגיע לטבעיות. אין מילה אחרת להגיד. מה?
זאת המטרה, זאת לא הדרך.
תראה, הוא לא... אבל זה נותן לך המון תקווה. תראה, זה כמו... הדוגמה שלי תמיד לנתות הזה. שלום. שלום. עושים מהלך.
לא,
לא, לא. בוא נדבר. זה מסתדר. איזה כיתה זה?
30 ומשהו.
הדוגמה שלי תגיד לדבר הזה זה מוזיקה. מורה לנגינה. עכשיו תראה, בסופו של דבר, כל מורה לנגינה שואף, ובאומנות זה לגמרי בכל אומנות, שואף לזה שהתלמיד בסוף יבטא משהו מעצמו במוזיקה שלו. נכון? לא. לא רק יעשה את ההוראות של המורה. בסופו של דבר, תלמיד שרק פעל לפי ההוראות של המורה, הוא יהיה מצטיין. אבל הוא לא יהיה משהו נכון. מי יקבל את הפרס? האלה שהולכים להקשיב לקונצרט האמיתי ומקשיבים, הם לא שומעים אם הוא יותר יודע לעשות, הוא טכנאי טוב שעושה מה שהמורה שלו אמרה לו לפסנתר. בסדר, כל הכבוד. אני לא מסוגל לעשות את זה, כן? אני לא יודע אם אתה, אבל אני לא הייתי מקבל, לא הייתי מתקבל להחזיק את ה... נחליף לו את הדפים שם, אתם יודעים, להזיז לו את הדפים, כן? כי לא הייתי, לא הייתי יודע מתי הוא מגיע למקום שאתה יודע, צריך להחליף את הדף. אז אני לא הייתי מתקבל לזה. אבל בתחרויות האלה, הם מקשיבים לדבר אחר. האם המנגן הזה מבין משהו מעצמו? האם הוא מצליח לבטא משהו מעצמו? זאת אומרת, שתהליך החינוך האינסופי הזה שהוא ישב כל יום 10 שעות ליד הפסנתר, אני לא אומר סתם 10 שעות, מכיוון שחבר שלי פעם לקח את הבן שלו, יש לו בן מאוד מאוד מוכשר. כשהוא הגיע לתיכון, הוא היה, לא יודע, אני במוזיקה או משהו כזה. אז הוא לקח אותו לזה בית ספר כזה למוזיקה. אז אמרו לו, כן, זאת אומרת, מוכשר, תביא אותו אלינו. מה הכוונה להביא אותו אליכם? אז הוא אומר, כן, עכשיו יתחיל להתחיל לנגן ברצינות. הוא אומר, מה זאת אומרת? אני יודע, 8-10 שעות, הוא אומר, חבר, הוא צריך לישיבה תיכונית. על מה אתה מדבר? מה הייתי בתיכונית? על מה אתה מדבר? אם אתה רוצה שיהיה משהו, הוא צריך שם לשבת כל יום, כל יום, ולנגן, אחרת לא יצא ממנו שום דבר, אין פה, זה לא חוכמות, אז בסדר. מאז הוא כבר לא... הוא לא היה פסנתרן של אדום, זה אני מודיע לכם. אז למה? כי אין צריך לשבת ולהתאמן. אבל אחרי כן, בסופו של דבר, אחרי שיתאמן 10 שעות כל יום, אם הוא רק יודע לנגן, אז הוא לא. הוא יקבל, שוב, יכול להיות מורה טוב לנגינה ולמוזיקה וזה, הוא יקבל הרבה פרסים, כאלה אחרים, אבל הוא לא המת. מה השאיפה? שכל הדברים האלה הצליחו לחלץ ממנו את המוזיקאי, את הרוח שלו, את השאר הרוח המיוחד שלו. ורק אז זה הפסנתרן הדגול. זה הפסנתרן הדגול. שהוא מצליח להוציא מעצמו את, את הדברים האלה. אני חייב באמת להראות לכם, אתם תראו את זה לבד, אני לא יודע, על חשבון שיעור, לא נעים לי לעשות את זה. אז תסתכלו בטד, כן, באתר, כן, את ההרצאה של איתי טלגן. בסדר? תסתכלו בזה פעם, ותנקקו את האצבעות. פשוט, זה כל כך נחמד, כן? זה שם על העניין הזה של הניצוח, כן? מי הוא המנצח ה... אמרתי זה פעם? הבאתי אתכם? ראית את זה? אתה רואה לא עשית שיעורי בית? כשהולכים הביתה, כן? לא משחקים. הולכים, פותחים את זה, רואים את הדבר הזה. זה רבע שעה, אבל זה נחמד מאוד מאוד. כן? תסתכלו בזה פעם, יהיה לכם הזדמנות, כמה דקות פנויות. אז זה מאוד מאוד נחמד. הוא ישראלי במקרה, המרצה הזה, זה סתם נחמד. אבל זה מאוד נחמד, כי פה פתאום הוא מנסה להעביר לך, שם הוא מדבר יותר על ניהול ועל ירגוז, ואיך אתה מוציא מהאנשים את מה שיש להם, אתה לא נותן להם על הראש, כל מה שהוא רוצה לומר, אל תיתן להם על הראש, תוציא מהאנשים. זה בדיוק זה, כן, אמור. אני חושב שרוח התקופה שלנו היא כזאת, היא לא חושבת שבני אדם לא צריכים טיפול, חינוך, גבולות, משמעת, אין דבר כזה בעולם, כן? שאתה עושה דברים בלי משמעת, צריך תמיד את הגבולות האלה, על זה אין מה לדבר. אבל בסופו של דבר, כן? אתה רוצה להוציא מהאדם את, את מה שיש בו, את האור שיש באנשים. למשל תראה בתחום, זה באמת, הוא נותן הרצאות בניהול. ותדע לך, שלמשל היום למנהלים, ההוראה למנהלים זה לא כל כך לשבת על העובדים שלהם ולחנך אותם ולוצאים כל דברים. הם אומרים למנהל ככה, תנסה לאתר מה הדבר הטוב שיש לעובד שלך, במה הוא מצטיין, מי שלא, כלומר זה התכונה שלו. למשל, יש אחד שהוא מאוד מסודר, יש אחד שהוא מאוד חברתי, יש לו חוש חברתי, למשל, אינטליגנציה חברתית מאוד חזקה. אחד הוא מאוד יצירתי, תזהה את זה, ויש דרכים, כל מיני שיטות של מבחינות אישיות, תזהה את זה, ותן לכל אחד במשרד שלך, בעבודה שלך, שיבוא לידי ביטוי המיוחד שבו. אל תנסה להפוך את המסודר פתאום ליצירתי, ואת היצירתי למסודר, זה לא הולך, ואל תעשה את זה. תן לו את הדברים. זאת אומרת, הגישה היא כל הזמן לפתח את הדברים שיש בתוך האדם. אף הוא אומר, אנחנו נשמות, יש לנו את הדבר הזה, לא צריך. כמובן, אנחנו צריכים את המשמעת, וכל אחד מאיתנו יש לו נקודות חולשה. וגם תדעו לכם, יכול להיות, אנחנו צריכים להיות קצת זהירים בכבודו של עצמנו, של העצמי שלנו. אנחנו מאוד נוטים להלקאה עצמית, וכשיש איזו נקודה מסוימת שאתה חלש בה,
זה שמואל אמרו אצלך. שמואל בפורים.
שזה אמר
אצלך.
כן, תזכיר לי מה אמר, כי סליחה, אני הייתי אז שטוי ביין וויסקי ביחד, אז גם להשתיק את אילן שם, גם העסיק אותי שעות נוספות, אז אני קשה לי קצת לדעת מה היה. אז מה הרב שמואל אמר?
ראש במסיבה באו אליו הרבה אנשים ואמרו לו, הרב, אנחנו לא יודעים כלום, אנחנו סתומים, אנחנו כלום השנה, לא יקרה לנו כלום. הוא אמר, לא יודע על מה אתם מדברים.
אני פה אמר שזה
כן. הרי ביום יום. קיצור אמר, הרי ביום יום זה לא באמת ככה, ואתם יודעים שאתם לא ככה, אז למה אתם עושים את זה?
הזכרתי, יש הכוח, אתה צודק, אני רואה שהזכר במשהו, מבין העדים, מבין הרפילי האלכוהול.
הרפילי האלכוהול.
נכון, אבל זה, לא, יש מימד של הרכה עצמית במובן הזה, שאדם תמיד מתביית על החולשות שלו. והוא צובע את כל ההתנהלות שלו דרך החולשות. וזה לא נכון, וזה פשוט לא נכון, למה? באמת, יש לנו חולשה. אז יכול להיות שבתחום החולשה הזה נורא חשוב שיהיה לנו מישהו שיכניס אותנו למשמעת ולסדר. אבל זה לא אומר שאנחנו כל כך גרועים. יכול להיות שבשאר הדברים אנחנו ממש בסדר, ממש אנשים טובים. ויש תחום אחד מסוים שבו אנחנו צריכים מישהו שייתן לנו משמעת. אז אנחנו צריכים לראות את הדברים בפרופורציות שלהם. אני חושב שבסך הכל, אני גם מאמין בזה, עכשיו, אולי הרב קוק משפיע עליי, וכמובן, ברור שהוא מלא, אבל אני חושב שבסך הכל רוח התקופה שלה היא כזאת, שהיא מאמינה באנשים, וחושבת שאפשר להוציא מהם, בסדר? בואו נקרא עוד שתי שורות, אנחנו צריכים לסיים. וואו, מאוחר. אז אתם רואים פה שאתם רואים שם איזה פסיק ונקודה, אתם רואים פה שכבר דילגתי פה על איזה משהו. הדברים שעל פי היקף השפיטה, כלומר, על פי מבט העיניים, הם חוץ ממטרת דרישת תקיפת אלוקים, יצאו אז ממחיצת החיים התכליתיים. כלומר, זה חולין. וכיוון שהתחילו החיים להתחלק למערכות, קודש וחול, אז כבר אין קצב להמון המשערים השונים, הקובעים תחומים מתחומים שונים. כלומר, מתחיל ויכוח, עד איכן גבול החיים הקדושים, ואיכן מתחיל כבר חיי חול שאין טוב, כי אם לצמצם בין בעינוגיהם בין בידיעותיהם. הבנתם? ברגע שאתה מתחיל להגיד זה קודש, זה חול, אז כל העובר, לא לא, זה כבר חולין, זה כבר לא טוב, אל תעצה את זה, זה סתרה אחרה, אל תאכל מזה, אל תשתה מזה, אל תסתכל בזה, אל תלמד את זה וכו', ומתחיל כל הסיפור הזה של הוויכוח על חול. זאת המידה גרמה לשנאת חינם שתשתרש בבית שני, מה שלא המקום לה כל כך בהמון בבית ראשון. זאת אומרת, כיוון שבבית שני כבר מתחיל להתווכח, כל אחד שולל את השני. ונחלקו בני אדם, ובייחוד בני ישראל, ויותר מזה דורשי האמת ושואפי הטוב שבהם, לכיתות שונות שבקץ הימים, כי איך עוננה צריכים להכיר שכל נטייה היא ענף מחפץ. שימו לב, זה אמירה, אמירה כוללת שאול פה. כל נטייה היא חפץ מענף, היא ענף מחפץ של תיקון. כלומר, אל תסתכל בכלל על הדברים בעיניים חיצוניות. זה חולין, בשלילה הזאת, בפסילה הזאת. אני אומר, ערב בחירות, זה גם כל כך יפה להגיד את זה, כן? שאתה מתחיל, ואנחנו נמצאים בתקופה שכל אחד שולל את השני, וזה כזה שטויות הדבר הזה. הרי אתם מסתכל על האנשים. מסתכל, אנשים אנשים טובים, כן? בסך הכל, תסתכלו בעיניים גדולות, אנשים טובים. זה נכון שיש ויכוח, זה אחד אומר לך, תעשה, תעשה זה, שמאל, ימין, זה, בסופו של דבר, תסתכל. אנשים רוצים דברים טוב. שאם אפשר לעולם לעמוד עם קבלת איגרא דייצא ודרא, אם היינו יכולים לעמוד בדבר הזה, באיגרא, כלומר, להיות מוכנים למאבק עם הטבעיות, היה מתראה באורך השאר, אנחנו מתחברים, אתם רואים איך הדברים מתחברים ומתקשרים, לא צריכים לשים את הגבולות האלה, את השלילה הזאת, ותדעו לכם, תמיד השלילה באה מתוך פחד וחשש, כן? אתה חייב לשלול את האחר כדי להגן על עצמך, וזה זה תמיד תמיד אמירה, זה תמיד מתוך חולשה. דווקא מי שיש לו כוח יכול לקבל את האחר, הוא מקבל אותו, אבל זה לא מה שאני מקבל את כל מה שאתה אומר, ואתה לא כך מאיים עליי, ואני יכול לקחת משהו ממך.
יש שלושה כוחות מדבקים.
נכון, ממש ככה. ועכשיו הדבר עמום, הוא מסתתר מכל מוכרי הבירום בגבנת ושכה, דווקא עם החוצפה, ראוי להיות ממשיך כוח חורז וחוצות, לאחדן וחובר ולגבירה פייסטר. אתם רואים, זו השאיפה של הרב קרוב. לא, לחזור לטבעיות כאן זה אצלו גם לחזור לאחדות, למשהו יותר רגוע, משהו יותר מקבל. לא השלילה הזאת וכל הזמן לשלול את החיים או לשלול את החול או לשלול את האחר או לשלול את הכוחות האחרים, בדיוק ככה משהו. ברגע שזה יותר טבעי אתה יכול לקבל את הדברים, הדברים מתמזגים בטבעיות בריאה.
הוא בעד להחזיר את היצר עבודה זרה?
מה?
הוא בעד להחזיר את...
כן, אבל עכשיו, לא, עכשיו מה הוא תמיד אומר? הוא אומר, נכון שעברנו לאמונה והדתיות מסוג האחר, אבל קיבלנו מזה המון. הוא אומר, נכון, אפשר היה להמשיך בהילך של בית ראשון ולאט לאט לזכך אותו ולהגיע לאחדות. אבל עברנו למהלך אחר, עברנו למהלך הזה, כן? קיבלנו מזה הרבה, בשום פנים ואופן אנחנו לא הולכים לזרוק את מה שרכשנו ב-2,000-3,000 השנים האחרונות. בשום פנים לא. רכשנו רכוש רב, חכם עדיף מדבי, חכמה בנבואה, ואנחנו נגיע איתם לשילוב. לכן הרב קוק אין בו, אין שום מימד ניהיליסטי. אנרכיסטי. אין בו, הוא לא, זה לא, זה לא חלק ממנו. כאילו, בוא, לא צריך את זה. לא, הוא מקבל את זה, זה טוב, זה חלק מהחינוך, ואנחנו נגיע, וביחד נגיע בסוף. לקדושה.